נתעכב על כמה נקודות בברכת או תפילת על הניסים, שאותה אנחנו נאמר במשך כל החג, כמה וכמה פעמים ביום. כמה שנספיק, נספיק. על הניסים, על הניסים ועל הפורקן, בדיוק. אז בואו נראה קצת. כן, על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה, בימי מתתיה, בן יוחנן כהן גדול, חשמונאי ובניו, בימי מתתיה, כן? זאת אומרת, המחברים, מחברי התפילה הזו, השתמשו בביטוי בימי מתתיה, כמו שבפורים יש בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה, זה בא לומר שהתקופה, הימים שבהם חיו מתתיה בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו, אלו ימים שהיו מיוחדים לגילוי מסוים. זאת אומרת, בימה יקרה, אומר דוד המלך, מה זאת אומרת בימה יקרה? הימים שלי, הימים שאני חי בעולם הזה, הם נועדו לתפקיד מסוים. כן? הימים שאני נמצא במקום מסוים, יש ימים שאדם צריך להימצא פתאום בצפון, יש ימים שהוא צריך להימצא בדרום, זה הימים שלך. כלומר, זה הזמן שבו אתה יכול לפעול משהו. אפשר להגיד זה לגבי מכלול הימים שלך בעולם הזה, אם ב-70, גבורות 70 שנה, אם ב-70 70 שנה, אם גבורות 80 שנה, עד 120, זאת השם. אבל אפשר לדבר על מכלול הימים בכלל, שאלו הימים שלנו. ואברהם אבינו, זה כן בא בימים. מה זה בא בימים? בא וכל ימיו בידיו. כלומר, על כל יום הוא הביא קבלה. היום עשיתי כך וכך. את היום הזה ניצלתי. מרגע ההשכמה ועד רגע השינה, ניצלתי כדי לגלות עוד ועוד חלקים בתוכנית חיי. מי נשמתי שנתת בי? שמה שנתת בי תהורה. עד שלא נוצרתי, כאילו לא הייתי כדאי, ועכשיו שנוצרתי. עכשיו שנוצרנו, יש לנו תפקיד. יום הכיפורים אנחנו מתוודים ואומרים, ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי, חס ושלום. למרות שאני נוצרתי, וניתנה לי הזדמנות לפעול משהו משמעותי בחיים. אני לא פועל אותו. ועכשיו שנוצרתי, למרות שהגיעו הימים שלי, אלו הימים שלי. פרק הזמן הזה שאתה מקצה לי ריבונו של עולם. זאת השם. שיערך, אבל חלק מהווידוי הזה, כן? אני לוקאי, עד שלא נוצרתי, לא הייתי כדאי. עדיין שלא הייתי כדאי עד שלא נוצרתי. מכיוון שעדיין לא הגיע זמני להופיע בעולם הזה ולתרום משהו. אבל עכשיו שנוצרתי, כן? אתה אפשרת לנשמה שלי להופיע בעולם, נתלבשה בגוף, והנה אני פה. האם אני עושה את תפקידי כמו שצריך? ימים. בימי מתתיה בן יוחנן. יש אנשים שיודעים את הימים שלהם. אברהם אבינו, כמו שאמרנו, זה כן בימים. שרה עמנו, כל ימיה שווים לטובה. כן? אבותינו, גדולי עולם, אז ומתמיד, לא רק גדולי עולם, גם אנשים רציניים, אנשים שמנצלים את הימים שלהם כדי לגלות משהו משמעותי. מתתיה בן יוחנן, כהן גדול, חשמונאי ובניו, הם מזהים הזדמנות לפעול. אנחנו יודעים שיש ביקורת לא פשוטה של חכמים על החשמונאים שלקחו את המלכות בזמן שזה לא חלקם ולא ראוי להם. לא יסור שבט מיהודה, הוא מחוקק מבין רגליו שבט יהודה, הוא שייך למלכות או המלכות שייכת לו, והנה פתאום באים מתתיה בן יוחנן, לוקחים את המלכות. דבר מעניין. זאת אומרת, המשפחה הזאת, רואים גם את החינוך המיוחד, כן, מתתיהו בניו, יש פה חינוך, יש פה אבא מחנך את הבנים, כן, להבין את גודל השעה הזאת, כמו שמופיע בנאום יהודה, כן, בספר מכבים. איזה גודל. כלומר, המשפחה הזו מזהה שיש להם תפקיד מאוד מיוחד בימים האלה. הימים של ההתנגשות בין יוון וישראל. יש לנו תפקיד בהתנגשות בין יוון ובין ישראל. זה לא התפקיד היחידי של חשמונאי ובניו. יש להם תפקידים שונים בזירות שונות. יכול להיות שחשמונאי בכלל היה לו איזה גמח בשכונה שלו. יכול להיות שחשמונאי עשה הרבה דברים אחרים. אבל הוא מזהה את התפקיד המיוחד שיש לו מול תרבות יוון. כי לפעמים אנחנו יכולים לזהות שיש לנו איזה תפקיד מסוים. אתה נגר, אתה סנדלר, אתה יש לך בסטה בשוק. אתה תופס איזה חלק מתפקידך בעולם. אבל אתה לא מזהה את המקום שלך בגזרות השונות. אתה מצטמצם למקום מסוים, בזמן שנשמתך היא בעצם רוצה להביע את עצמה בזירות נוספות. זה לא קל להבין את הימים שלנו, להבין את הפוטנציאל שגנוז בדף החלק שלנו, שאותו אנחנו צריכים למלא, אותו אנחנו צריכים, כן, לבטא, להשאיר את החותם המיוחד שלנו, שבהספד יבואו ויגידו, כן? לא בשביל שיגידו, אבל שאדם הולך מן העולם, הוא מילא תפקיד. הוא פעל פה, פעל שם, הוא ניצב בצמתים מאוד מרכזיים של חיי האומה, חיי השכונה, חיי בית המדרש. הוא ניסה להבין את הימים שלו, להבין את הימים. קודם כל זה באופן כללי, העניין של ימים שמופיע פה בימי מתתיה. אמרתי שזה מופיע גם, כן, הפתיחה הזו בנוסח של פורים, בימי מרדכי. גם הם הבינו את התפקיד המיוחד שלהם בתוך המציאות המסובכת של שושן הבירה, המציאות המסובכת של להרוג, לאבד ולהשמיד. כן, וכן, הם הבינו. הם התעלו להבנה, מה אני עושה כאן? מה אני עושה בתוך שושן? מה? מה הקטע שלי? אנחנו יודעים שלא כולם נהגו כך. כן? הרבה מחכמי ישראל באותו הדור נהנו מסעודתו של אותו רשע. הם לא הבינו את הימים. מרדכי, מיוחד מאוד. מבין את גודל השעה. מבין את גודל ההזדמנות. מבין למה השגחה העליונה זימנה אותו פה למציאות המשונה הזו. כמו שהוא עצמו אומר, כאשר אסתר נכנסת ונלקחת בכוח לבית המלך. לא לחינם היא נכנסה לבית המלך. יש שם כנראה איזשהו עניין של גאולה, יש לזה נפקמינה לגאולת ישראל. הם אנשים עם תחושה. הם אנשים שמבינים שהזמנים שהם נמצאים בתוכם, אני לא סתם כאן. יש לי את ההכנה. יש לי את ההכנה הפנימית להיות חלק מן הדור הזה, ממה שקורה בו. מזהים את ההזדמנות? נכנסים שם עם כל הכוחות? הם משאירים את החותם. אז פה אנחנו באמת, מטבע הדברים, מבררים באמת את, את התפקידם, או את שייכותם של מתתיהו בן יוחנן כהן וחשמונאי ובניו, מול תרבות יוון. אבל נמשיך לקרוא. נראה איך הרעיון הזה הוא זורם בתוך המילים. בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, חשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, לשקחם תורתך ולהעבירה מחוקי רצונך. מי עומד מול מתתיה בן יוחנן כהן גדול? זה לעומת זה עשה אלוקים. אל מול משה יש את בלעם. אל מול המן יש את מרדכי. אל מול חשמונאי ובניו, כהן גדול, חשמונאי ובניו, יש את תרבות יוון. זה לעומת זה עשה אלוקים כדי לאפשר את הבחירה, או נכון יותר, לאפשר את ההתנגשות שיוצרת את הבירור. יש לנו עכשיו התנגשות מאוד רצינית. כבר שנה וחודשיים. התחיל בדרום, המשיך בלבנון, המשיך בסוריה. יש לנו התנגשויות.
זה לא התנגשויות בין תרבויות.
לא, זה לא משנה, לא משנה. יש אירועים גדולים. כן? ועכשיו כל אחד מאיתנו נדרש להבין מה הוא עושה פה. האם הוא יהיה חלק מהפתרון של הבעיה, או חלק מהפוך מהפתרון. לסבך את העניינים, להתנער מאחריות. זה לא פשוט. עומד פה ראש ממשלה עם סיעת הדשמיה לא רגילה, והוא בימה יקרה. הוא תופס את משימת חייו כהצלת ישראל, לא משנה, זו התפיסה שלו, אנחנו לא, עכשיו הוא לא בא מהר המור, אבל יש לו תפיסת עולם שהיא גורסת ביטחון מעל הכל. לא תהיה שואה שנית. אנחנו מדינה עצמאית עם צבא, ואנחנו נשים מלחמה אשר בימה יקרה. מה סתם הקדוש ברוך הוא? ממשיך את הכהונה שלו שנים על גבי שנים, ודאי שלא. בימה יקרה. מול מתתיה בן יוחנן, כהן גדול, מי עומדים? שעמדה מלכות יוון הרשעה למחה ישראל. מה זה כשעמדה? כשעמדה אפשר להגיד, כשעמדה, התנגדה, כן? התנגדה, עמדה, עמדה נגד. אבל אפשר גם להסביר אחרת. למה מלכות יוון עמדה? על מה היא עמדה? מה הבסיס של עמידתה? ישראל. בגלל שיש ברור לעשות בישראל, הבירור של קדושת התורה אל מול חוכמת יוון, יש פה ברור בין שם לבין יפת. רגע. הבירור הזה, כן? בין חוכמת יוון לחוכמת ישראל, שהוא ברור מאוד יסודי, שאם לא עושים אותו, אפשר חס ושלום ליפול בחוכמה החיצונית. אפשר ליפול, אפשר ליפול. חייבים לברר בירור מאוד עמוק.
אם היום זה חוזר על עצמו, אתה רואה...
ודאי, ודאי.
במשך שנים, נגיד, אני מתיימד, זה לא משהו שהיה...
באופן כללי, באופן, יש, יפה, השפעת, כן, יש השפעה מאוד מאוד חזקה של תפיסות חיצוניות, כן, נכון מאוד, גם בחיי המשפחה, גם בחיי האומה, ובעיה רצינית. דווקא בזמן כזה צריך לעשות את הבירור הזה. מה זה תורה? כן, לעומת תרבויות אחרות. אבל שם היה שעת כושר לבירור מאוד יסודי שהשאיר את הרושם שלו על כל הדורות. בימים ההם, בזמן הזה. כמו שנראה בהמשך, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו, קבעו לדורות. היה שם אירוע בנקודת זמן מסוימת, עומדים שם משפחת החשמונאים אל מול תרבות מלכות יוון. מול מלכות יוון, כן? כן, מלכות יוון מול מלכות שעה של חשמונאים, כן? יש פה מאבק אדיר, כלומר, כשעמדה, רוצה לדייק ולומר, כשעמדה מלכות יוון הרשעה למחה ישראל, אפשר להבין את זה בשני אופנים. כשעמדה נגד, או כשכל עמידתה של תרבות יוון, כל כוחה, זה בשביל מה? בשביל הבירור שנעשה בעם ישראל. כל כוחו של החמאס, זה כדי שעם ישראל יברר את העצמאות שלו. כל כוחו של החיזבאללה, זה כדי שעם ישראל יברר את הריבונות ואת הביטחון שלו. יותר מזה, בעזרת השם. בשביל זה הם קיבלו כוח, כדי להוציא את הבירור הזה מתוכנו, לכן הם קיבלו את הכוח. בסדר. אבל כשעמדה מלכות היוון הרשע, על מי עומדת? לא רק במובן שמתנגדת. על מי מתקיימת מלכות יוון? על עמך ישראל. על עמך ישראל היא מתקיימת. אלמלא לא היה צורך בבירור הזה, תרבות יוון לא הייתה קיימת. יש ביטוי בקהלת, את שלט האדם באדם לרע לו. לרע לו למי? לשולט או לנשלט? לשולט. כך פרשים. את שלט האדם באדם לרע לו לשולט. יש מצב שהרע מנסה לשלוט בטוב, ובסופו של דבר, הטוב מתגבר ומתברר, והקליפה מתבטלת. זה מה שקורה כאן. כשעמדה מלכות יוון הרשעה למחה ישראל. ומה יסוד המאבק? תרבות יוון? שכל אנושי? פילוסופיה? איך אומר הרמב״ם? במקום שנגמרת הפילוסופיה? שם מתחילה הנבואה? המאבק העצום בין השכל האנושי, שיש לו הרבה כוח. לבין שכל של תורה, בין דבר השם, מה שנקרא בלשונו של הרב קוק, המאבק בין החוכמה היוצרת, חוכמת התורה, התורה היא יוצרת, זה כוח אלוקי עליון, חמדה גנוזה, כן? חוכמה היוצרת, לבין החוכמה המתארת, חוכמה שמתארת את העולם הזה בצורה נפלאה, יודעת לשחק עם המרכיבים של העולם הזה, יודעת להמציא דברים, כל מיני חוכמות מלאכותיות, הנדסה, פיזיקה, יודעת לשחק עם העולם הזה. אבל זה החוכמה האנושית. יודעת לשחק נהדר, גם עם העולם הזה הפיזי, גם עם העולם הזה הנפשי, וגם עם העולם הזה הרוחני. הרוחניות של חוכמת יוון. כן? עד כדי כך שאמרו חז"ל, שהיא קרובה לאורחא דמהימנותא במובנים מסוימים. חוכמת יוון, פילוסופיה יוונית, במיטבה, היא נוגעת בנקודות מאוד עליונות, אידאות של אפלטון, אריסטו, ודאי, אבל נקודת ההבדל הזאת שהיא דקה, אבל חיונית, זה מה שעשו, כן, מתתיה בן יוחנן בן גדול, חשמונאי בניו, וכל מי שהצטרף אליהם. ומהי נקודת ההבדל? הנה, כשעמדה מלכות יוון לשכחם תורתך ולאווירה מחוקי רצונה. מה ביקשה תרבות יוון לעשות? תלמדו תורה, אבל בתור חוכמה יפה. להשכיחם תורתך, פירוש דבר, להשכיח מהם, זה לא להשכיח, כן? שלא נזכור בעל פה איך מתחילה משנה א' מסכת ברכות. ממתי קוראים את שמה? לא. להשכיחם תורתך. להשכיחם שזה תורתך. איך אנחנו אומרים בבוקר? וערב דברי תורתך? בפינו. אנחנו רוצים שהערבות היא תבוא מתוך מה שאנחנו תואמים שזה תורתך. כי אפשר ללמוד תורה וליהנות מאוד. אני רוצה טיפה. שנייה. טוב. אני רק אסכם את הרעיון ואז אפשר יהיה. כלומר, לשכחם תורתך, פירוש דבר, בשעה שהם עוסקים בתורה, שהם לא ירגישו את הטעם האלוקי בפנים. זה תהיה חוכמה חיצונית, אקדמיה, לא אקדמיה. לא תורה שבאמצעותה אתה מקדם את פני השם, אלא אקדמיה, אקדמיה באלף, אקדמיה בבית, אקדמיה בצהל, בגלי צהל, לא אכפת לי. אקדמיה. זה נקרא לשכחם תורתך, לבטל את היכולת ואת האמונה הזאת שאנחנו לומדים תורה ואנחנו מרגישים ויודעים ומאמינים שזה תורת השם, שהתורה הזו היא לא חיבור של אדם חכם, יהיה חכם ככל שיהיה, זה תורת השם שכחם תורתך, ולאווירה מחוקי רצונך. אם זה לא התורה של הקדוש ברוך הוא, אין ערך למצוות. אין ערך לכל הופעת הרצון של הקדוש ברוך הוא בתורה במצוות. זה קשור תמיד ביחד. גם בזמננו כדאי לשים לב שאנחנו לומדים תורה, ואנחנו מתייחסים לזה כאל חוכמה יפה, כי אולי באנו מהאקדמיה, אולי באנו מתפיסות כאלו, כן, שבאמת כל החוכמה זה בעצם תוצר של חשיבה אנושית, של סך הכל חכמי אומות העולם, או חכמי זה, וגם התורה דבר נחמד, יש רעיונות יפים, גם חוקי חמורבי היו, וזה, תורה נחמד, כן. יש דברים שהם לא מובנים, כמובן, את זה לא נקבל, כמו שאמר מישהו, כן, בן גוריון, דוד בן גוריון, הוא אמר שיש דברים מאוד יפים בתורה, אבל יש חלקים שלמים בתורה שבעל פה שאני לא מקבל. לא, הוא דווקא היה אדם שהעריך את מסורת ישראל, אבל היה לו קושי לקבל את החלקים שאי אפשר לקבל אותם בלי להבין שזה תורת השם. אז דברים שהסתדרו להם, הסתדרו להם דברים כאלה, בסדר גמור, זה עולה בקנה אחד עם החשיבה שלי, זה עולה בקנה אחד עם התפיסה המוסרית שלי, וזה הרבה. אני מקבל את זה, אבל דברים שאני לא מבין את הגמרא הזאת, אני לא מבין דברי חז"ל האלה, מה זה דברים? זה מיותר. חלקים שלמים של התורה, כך באחד הרעיונות, כן? כך הוא אמר, שאלו אותו מה יחס למסורת ישראל, כי באותו רעיון, כן? אותו רעיון שאלו, הוא ככה דיבר, ארץ ישראל היא שלנו, אמרו לו, תגיד, בן גוריון, אתה דתי? אז הוא נאלץ להגיד את תפיסתו הדתית באותו רעיון. אז הוא דיבר על מסורת תורה שבעל פה, ואמר שיש דברים נפלאים בתורה, גם תורה שבעל פה יש רעיון דברים, אבל יש הרבה דברים שהם מיותרים. השכיחו תורתך? השכיחו תורתך? כן. הרונת, כן.
בגדול מה
שיוונים רצו,
מה שתימא תורה, תעשי כמה וזה, אבל בגדול, אם אתה רוצה לגור בחול, תגור בחול, אם אתה רוצה
לחשבת, תחלה
שבת, אם אתה רוצה
לנח, תנח. מה שעולה בקנה אחד עם
השכל
האנושי.
תלמד
תורה ותהיה נהנתן. ממילא אין שום סיבה לא להיות נהנתן, כי זה לא דבר השם. אם זה הכל בא מהשכל שלי והכל מתחיל בי, אז בי מתחיל, כן? העניין של הדעות והספרות, ובי גם תלוי, כן? אם אני אעשה את הדבר הזה, לא אעשה, כן? אין שום הבדל. חוכמת יוון, אין לה שום קושי לאשר את כל התואבות שבעולם. הכל מתחיל באדם. כי אמרתי, אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. שאומר את זה אברהם לאבימלך. אבימלך הוא לא חשוד בעיניו לקחת אשת איש. כי באמת בחוקי גרר, היה כתוב שאסור לקחת אישה. אשת איש. הבעיה היא אחרת. כאילו, מה טוען אבימלך? למה לא אמרת על שאשתך? לא הייתי נוגע בה. בחוקים שלנו אסור לגעת באשת איש. אמר לו אברהם, החוקים האלה לא באו אצלכם מהקדוש ברוך הוא. הם באו מהסכמים חברתיים של תן וכך, שישמור לי וישמור לך, של ניהול חברת קינה, כמו חוקי השוק. כי אם אתה תגנוב מהבסלה שלו, הוא יגנוב משלך, והוא הביא את החברים שלו נגדך, לא יכול שום דבר להתקיים. תקנות השוק זה תקנות שנעשו כדי לקיים מצבים חברתיים. אני יודע שאתם לא לוקחים אשת איש, כי זה כדאי לכם, זה משתלם, זה חשבונות אנושיים. אבל אין יראת אלוקים במקום הזה. האיסור הזה הוא לא נובע מרצון עליון ממוסר אלוקי. זה נובע מהחשבונות שלכם, כי אין, והרגוני על דבר אשתי. זה שאתם רואים שאתם לא תיקחו אותה. ברגע שהיא... מה? איך כזה כוח? ברגע שאתם רואים אישה יפה כמו שרה, אז אתם מוחקים מהפרוטוקול את הדבר הזה. או לפחות זמנית המלך יכול לבטל את הדבר, כן? זמנית אני מבטל את החוק הזה. זה הבעיה של אברהם. אתם יוונים פה בגרר. אני יהודי. מקור הסמכות שלי זה ריבונו של עולם, זה כוח עליון. יסוד המאבק בין יוון וישראל. תעזבו את ריבונו של עולם. תשאירו אותו במקומו. תנו לו להמשיך ולהתקיים בעולמות העליונים. אחרי שהוא ברא את העולם. העולם הוא קדמון בכלל, וגם העולם הנברא אין בו השגחה אלוקית, כדברי הפילוסוף בספר הכוזרי. עזבו את העולם, עזבו את אלוקים ואת העולם הזה. תשאירו את ריבונו של עולם בעולמות העליונים. העולם הזה הוא מתנהל על ידי בני אדם. להשכיחם תורתך, שחלילה חלילה, דבר השם לא יהגיע בשפתיים, לא ילמד בתוך הכתובים. ללמוד תורה, תורה אקדמית. אני אומר לכם, לומדים באוניברסיטה, החוגים האלה הם ריקים כמעט, אבל יש איזה חוג, מחשבת ישראל. איך לומדים שם מחשבת ישראל? איך לומדים מחשבת ישראל? זה לא מחזור אדם שלנו. זה משהו כזה, מוזיאון כזה, מחשבת ישראל. כן? אני, יש לי את החיים שלי ויש מחשבת ישראל. כן? אני אקבל תואר, אני פרופסור, אני דוקטור, אבל בחיים אני ממשיך לנהל את החיים כמו שאני רוצה. אשתי לא תובלת. בלי נידתה, שרצים, שקצים, רמסים, כן? פולימריות, בלגנים, כל מיני זה, סנאות, לשון הרע, רכילות, כל מיני דברים, כן? אין שום בעיה, שום בעיה. שני דברים לא קשורים בכלל. כשאני לומד מחשבת ישראל, אני לא מרגיש את דבר השם שנמצא, אני גם לא מאמין שדבר השם מופיע בתוך דברי הרמב״ם. הרמב״ם היה אדם חכם, יש עניין ללמוד, לומדים את החוכמה שלו, לצרף את חוכמתו, למוזיאון החוכמה. אפשר גם להשתמש בזה. רעיונות יפים. אבל להגיד שדבר השם מופיע בתוך דברי הרמב״ם. ופתאום. זה היה הסיפור. להשכיחם תורתך ולהעבירה ממילא מחוקי רצונך. כי אם זה לא תורתך, איזה תוקף יש למצוות. יש לנו תוקף. זה המעמד. אם כן, כוחם של ישראל זה האמונה. התעוררות כוח האמונה. של החשמונאים. בעקבותיהם, כל מי שהצטרף אליהם, בדלי דלות, לא רבים, ולעומתם, מלכות יוון. אלו שני הכוחות שמתמדדים פה. עכשיו, במעמד הזה, של יוון מול ישראל, מכבי מול הפועל, מכבים מול הפועל, הפועל יוון, במעמד הזה של ההתנגשות, באופן טבעי, צריך להבין, אין לישראל סיכוי לנצח. אם אתה מעמיד את ישראל בעולם הטבע, גם כשהם מנסים להגן על תורתם. אבל הכל בא מצד ההתגברות שלנו. אין לנו אפשרות לנצח את יוון. אין אפשרות. לא יכולים. מכיוון שזה שני כתובים שמכחישים זה את זה. זה לא פשוט. מבחינה טבעית, בתוך המערכה הטבעית, נקרא לזה כך, בתוך המערכה הטבעית, כוחו של ישראל הוא לא גובר על יוון. כדי לגבור, אנחנו חייבים עזרה אלוקית. תורת ישראל לא יכולה לנצח בלי סייעתא דשמיא. זה לא משנה כמה אתה נחמד וכמה אתה צדיק, וזה לא משנה. אם אתה תנסה להתמודד עם כוח הבחירה החופשית שלך, עם היצר הרע שלך, הבחירה החופשית, אין לך סיכוי. לאל גומר עלייך, כתוב עם סייעתא דשמיא, כי יצר הרע תקיף וחזק מאוד, כמו שכתוב, סופר רשע לצדיק, הוא מבקש לעמיתו. אומר הרמח"ל, מי שרוצה להיות זהיר, ממידת הזהירות, גם אם תשתדל להיות זהיר ותתאמץ בבחירה חופשית להיות זהיר, אם השם לא ירצה במעשיך, אין לך סיכוי לנצח את היצר הרע. לא תוכל לקנות את מידת הזהירות, ודאי לא את הזריזות, ולא את הנקיות, ולא את הטהרה, ולא את הפרישות. ודאי ודאי שלא. כלומר, שאנחנו עומדים עם הבחירה החופשית כפי שמופיעה, ביכולת הנפשית שלנו, המצויה, ואנחנו רוצים את אנשים טובים, אני רוצה להתאמץ, אני רוצה לא לקלל, אני רוצה לא להגיד לשון הרע, אני רוצה לשמור על העיניים. אבל זה נובע מתוך הדחף המוסרי שלי בלבד. אין לך סיכוי. אין לך סיכוי. אין לך סיכוי. ילד מסכן וחכם. מלך זקן וכסיל. יצר הטוב הוא מסכן. מבחינת ההופעה שלו, ההופעה של יצר הטוב היא לא הופעה משוכללת. לעומת יצר רע, ההופעה שלו היא מאוד משוכללת. זה נקרא מלכות יוון. זה רשעה שהיא מלכות, זה לא רשעה של אדם יחיד. למה המן רצה לקחת את אחשוורוש לצידו? הוא רצה שהרשעות של המלך תופיע בגדר של מלכות. לא כאדם בודד. המן לא רצה להיות כבודד נגד ישראל. הוא רצה להעצים את הרשעה דווקא דרך כל הכלים המלכותיים. ומלכות הרשעה מהירת הקרחול. זה הנקודה. זאת אומרת, יוון מתעצמת במלכות של רשעה. זו מלכות שכל הבניין שלה הוא בעצם משמש ככלי כדי להתנגד לעם ישראל, להתנגד לחוכמת התורה. זה המלכות. כשאנחנו עומדים מולם, אין לנו סיכוי. כך מזה. אנחנו לא יכולים לנצח את חמאס לבד. לא את החיזבאללה לבד. ממש לא. לגמרי לא. לגמרי לא. אין שום סיכוי. ואנחנו יודעים מה אמרו כל החכמים הגדולים. מה יקרה כאשר אנחנו נתקוף את החיזבאללה? כל הארץ תתמלא בטילים. יהיה פה חורבן ועשרות אלפי הרוגים. כך אמרו. הם לא טעו. מצד האמת, מצד מאזן הכוחות הטבעי, זה מה שאמור להיות. לא, אני רק אומר, היו תחזיות מאוד קשות. מה יקרה אם אנחנו נפתח מערכה מול החיזבאללה? אמרו דברים מאוד מאוד קשים. מה יקרה בארץ? הם לא טעו. מצד המערכה הטבעית ככה היה צריך להיות. הקדוש ברוך הוא התערב. טרף את הקלפים, ואתה ברחמך רבים. זה הרעיון של אתה ברחמך רבים, לא כוחו של מתתיה בן יוחנן כהן גדול. לא כוחם של בניו. וכל לוחמיו, לא. ואתה ברחמך הרבים, יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. שני כתובים המכחישים זה את זה, ישראל מול יוון. יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. ואתה ברחמך הרבים. איפה אנחנו אומרים את זה? בתפילת שמונה, ואתה רחם הרבים מהרה, תחפוץ בנו ותרצה ותחזה נעיניהם שבחי עצים. ואתה ברחמך הרבים. כי אי אפשר להכריע. את המשוואה המסובכת שאנחנו נמצאים בתוכה, כן? אי אפשר להכריע אותה. מבלי רחמה והרבים של הקדוש ברוך הוא, לא כוח אנוש יעשה את זה. לא ביבי ולא רמטכ"ל כזה ולא לוחמים כאלה ולא צקח ולא מקח ולא חמש ולא תשע שש ושום דבר. אלמלא רוח השם פוקד את חיילינו, יש מחיר וכן הלאה. כן? יש מחיר, אבל אלמלא לא היינו יכולים להגיע. להישגי, ודאי וודאי לא להכריע את כל צבאות ערב בין מלחמת ששת הימים בשישה ימים. שם ודאי שהתגלה ואתה ברחמך הרבים. זה העניין, ואתה ברחמך הרבים, שימו לב, ואתה ברחמך הרבים עמדת עליהם בעצרתם. יש פה עמידה מול עמידה, בהתחלה פגשנו את העמידה הזו אצל מי? אצל מלכות יוון, שעמדה מלכות יוון, ועמדו רגליו בהר הזיתים, מול העמידה של יוון יש את העמידה של הקדוש ברוך הוא, ואתה ברחמך הרבים עמדת להם בעצרתם, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם. מה זה שלושת הדברים האלו? שהקדוש ברוך הוא מופיע ברחמיו הרבים, אז הבירור של הקדושה מול הטומאה, מול תרבות יוון, מופיעה קודם כל בשלוש סוגי בירורים. דבר פשוט, איך כתוב בתורה? אנשים כי יריבון ובאו אל השופט והרשיעו את הרשע והצדיקו את הצדיק. מה הרעיון של הריב? נגיד שמישהו בא ולוקח לי ספר שלי. זה למה קוננית, אני אומר לו, למה אתה לא מבקש רשות? מה אתה מקפיד כך? לקחתי ספר. תשמע, אני לא מוכן שתיקח ספר מהספרייה, מהספרייה שלי בלי רשות. זה נקרא ריב. מה זה ריב? מחאה. ריב זה מחאה. לפעמים אין לנו כוח למחות. יהודים בגלות לא יכלו למחות אפילו את שלב הריב. אני לא מדבר על הדין ועל הנקמה. הריב, הריב. הריב זה אותה בריאות נפשית. ילד קטן שלוקחים מוצא הצוע, מה הוא עושה? קודם כל מוחה. זה מחאה טבעית שמורה על כך שיש פה יצור חי. יהודי לא רב בגלות. עד לפני כמה וכמה עשרות שנים, יהודים לא רבו. לא רבו. אפילו את שלב הריב, לא התקוממו. אתה רבת את ריבם. אנחנו מוחים. אנחנו לא מוכנים שדבר כזה יעשה. יש פה מחאה. יש פה סקיפות קומה. יש פה גאווה יהודית. זה הריב. אבל זה לא נגמר בריב. כאשר מישהו לוקח לך משהו מהספרייה שלך ומתעקש שזו זכותו, אתה לא רק מסתפק במחאה, אלא אתה גם מביא אותו לדין תורה. יש פה מיצוי של האמת בשלושת הרמות שלה. ברמת הריב, האמת היא שזכותי להריב איתך על זה שלקחת, אני לא פרייר, אני מוחה כנגד הפעולה שלך, אבל לא מסתפק רק במריבה. אני אביא אותך לדין תורה כדי שהאמת תצא לאור. ותדע מהו משקל מעשיך אל מול דעת תורה. זה דין. זה משהו אחר לגמרי. אחר לגמרי. אנשים כי יריבון ובאו לשופט. לא מספיק שהם רבים. יש פה טענה. שמעון טוען כנגד ראובן. יפה מאוד שהוא טוען. זה מראה שהוא טיפוס חי. אבל זה לא נגמר בזה. צריכים להביא עכשיו את המריבה הזו לבית הדין. להביא לבית הדין. מה התורה אומרת על מריבה הזו? מה התורה אומרת על מלחמת יוון וישראל? רבת את ריבם, מחאה. דנת את דינם. מלחמת החשמונים הייתה מתוך הבנת הדין. מהו הדין? אתם מנסים לטשטש את תורת השם, להשכיחם תורתך. מה דינו של מי שמבקש להשכיח תורה ולהעביר מחוקי רצונך? מה דינו? נקמה. נקמת את נקמתם. למה נקמה? למה נקמה? למה נקמה? אם שני אנשים רבים ובאים לבית הדין, מסתבר שאחד הוא זכאי ואחד חייב. מה, ינקמו בחייו? למה שינקמו בחייו? לא נוקמים, אלא הם חייבים אותו כפי הדין. מה זה נקמה? מתי מופיעה נקמה?
כשאתה רוצה למחוק
זהותית, רוחנית, פיזית. כלומר, אולי, תגיד לי אם התכוונת לזה. הנקמה היא, אתם מכירים את הכלל במסכת בבא קמא? הכל לפי המבייש והמתבייש. לפי כבודו של אדם, כך מפצים אותו בסכום יותר גדול על הבושת. חמישה נזקים, כן? חמישה תשלומים, אדם שמזיק לחברו. שתיבות נצר שב. כן? נזק, צער, ריפוי, שבט ובושת. ויש דעה במשנה שהכל לפי... הכל לפי המבייש והמתבייש. יש דעה שאומרת שזה לא לפי המבייש, יש סכומים קבועים. אבל זה הרעיון. כלומר, אתם יודעים, בעקבות הדין, המריבה והדין, מה מתברר? שבעצם תרבות יוון ביקשה לפגוע במה? בנשמת אפו של הקדוש ברוך הוא, עם ישראל ותורתו. מה דינו של מי שמנסה לפגוע בעם ישראל? אם מבינים ככה, נקמה. כלומר, לא דין. יש כנס, יש כנסות בתורה, כן? זה לא כמה שאתה צריך לשלם, 5 שקלים. הכנס הוא יותר, 4 ו-5. זה כנס 4 ו-5. יש קרן ויש 4 ו-5. כן? זה כנס. כלומר, כאשר אנחנו מסתכלים על קדושת ישראל ומבינים אותה, אנחנו מבינים של עונשו, של מי שמנסה לפגוע בעם ישראל, העונש שלו לא יכול להיות עונש מדויק ותחום, אלא נקמה. אשב להם 7 אל חיקם, אשר חרפוך, אומר דוד המלך, 7. למה 7? למה 7? למה לא כפי הדין? כי יש פה עסק מול, תרבות יוון מול, תרבות השם, תורת השם, עם השם, זה עונש אחר לגמרי. הכל לפי המבייש והמתבייש. לבייש את עם ישראל. מה? אפשר לקרוא לזה, כן, 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 ודאי, ודאי, לא סתם הרבה התייבנו, לא סתם הרבה התייבנו, הם לא הבינו מה הברוך הגדול בתרבות יוון, בפרט שבהרבה תחומים תרבות יוון הביאה קדמה לעולם, זה דבר ברור. בסדר גמור, למה לא? זה נכון, זה הסוג של אשור, כן? לעומת מצרים, מצרים זה הגלות הקשה, כן? ואשור זה גלות של דבש, כן? בכל אופן, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נגמתם, מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, ורשעים ביד צדיקים, וטמאים ביד טהורים, וזיידים ביד עוסקי תורתך. אתה רוצה לדעת ממה בנויה רשעת יוון? באיזה כוח, באיזה אנרגיות הם משתמשים? גם באנרגיות כמותיות וגם איכותיות. תראו את הרשימה המדהימה הזו, יש לנו 3 דקות, אולי נגיד זה 1 או 2, נסתפק בזה. כן? מסרת גיבורים ביד חלשים. אתם יודעים שאמרנו, ואתה ברחמך הרבים, כי בלי רחמיו הרבים, ישראל הם חלשים מול גיבורים. בלי רחמיך הרבים. מה זאת אומרת חלשים? חלשים בגבורת הטבע. אנחנו מאוד חזקים ברוחניות. חלשים בגבורת הטבע. לא שאנחנו לא יכולים להיות חזקים מבחינה פיזית, אבל אצלנו תמיד זה הולך אחרי הרוח. אם אתה מבחינה רוחנית חזק, אתה תקבל גם כוח פיזי. אבל במצב הבסיסי, זה חלשים, חזקים מול חלשים. איך זה? כן? גיבורים ביד חלשים. גיבורים חלשים. מי גיבור יותר? אדם או נמר? למה הנמר יותר גיבור מאדם? זה לא כוחות נמר ואדם. כי נמר הוא תחת הטבע. הוא מצד הטבע הוא חזק. האדם, כן? כל גבורתו זה מצד הרוח. אם הוא גיבור מבחינה רוחנית, הוא יכול לנצח את הנמר, כמו שמספרים, כן, על דניאל, שזרקו אותו בגובה האריות, והאריות לא נגעו בו, על אור החיים מספרים את זה, שזרקו אותו שם לבור האריות של, של השלטון, של הסולטן שם, ולא נגעו בו האריות. מתוך גבורת הרוח, הוא בעצם ניצח את החומר. אבל במצב הבסיסי, זה גיבורים מול חלשים. הרשעה מגייסת את כל הגבורה הטבעית שלה. גבורת הנפש, גבורת הגוף הטבעית שלה, את כל זה היא מגייסת ומשכללת ומעצימה את זה בתכסיסי מלכות לאין סוף, צבאות חזקים ושכלולים. כל הגבורה הזאת הם מגייסים כנגד עם ישראל. גיבורים מול חלשים. מה הדבר השני? מה עוד מגייס את הרשעה? גיבורים ביד חלשים. רבים ביד מעטים, זה כפשוטו. ריבוי מול מיעוט, כי אתם המעט מכל העמים, הגויים ככל הים. כמה מוסלמים יש?
2 מיליארד.
לא. יש 1.3 מיליארד מוסלמים בסך הכל. לא כולם שונאי ישראל, אבל בסך הכל רבים ככל הים, גויים. כמה יהודים יש בעולם? 14 מיליון. כמה יש? רבים מול מעטים. הנה עוד יתרון שהרשעה מנסה לגייס. אנחנו רואים את זה היטב עם אויבינו, גם בצפון וגם בדרום. הם מטילים למערכה אלפים ואלפים. תגיד, הם לא נגמרים? חשבתי שאחרי התקפת הביפרים, די, נגמרו, די. מה זה? מאיפה כל אלה מגיעים? זה משהו כל כך הרבה, כי תראה עם רב ממך. כן? רבים מאוד. זה רבים מול מעטים. עוד יתרון מצד הטבע לרשעה. גם גבורת הטבע, גם הצד הכמותי. אבל זה לא נגמר בזה. ורשעים ביד צדיקים. מה זה רשעים ביד צדיקים? רשע זה מי שמעצים את כוח הרע בתוך הנפש. מידות רעות, שנאה, אכזריות. כן? זה נקרא רשעים. שהרשעה בעצם מתלבשת בתוך המידות. זאת אומרת, הרשעה בעצם מזהה את כוח הרע, והיא מלבישה אותו בתוך המידות, וגם בתוך המעשים. והנה, עכשיו הרשעה קיבלה פוזיציה חדשה. פרי אדם, כן? זה לא רק ריבוי, זה לא רק גבורה טבעית, זה גם רשעה שמתלבשת במידות ומעשים. איזה שכלול של הרשע. איזה שכלול. זה לא רק הטבע הראשוני שאמרנו, חזקים מול חלשים, זה לא רק הצד הכמותי, עכשיו מתחילים להצטרף צדדים איכותיים. זה צדדים איכותיים, רשעים מול צדיקים. ואנחנו צדיקים, ממשיכים לא לגנוב ולא לשקר, והם שקרים ועושים מה שהם רוצים. איך אפשר? איך אפשר לנצח בצורה כזה? והרשעה לוקחת לצידה את כל האפשרויות שהעולם הזה מספק לה, להילחם כנגד, כנגד עם ישראל. זה רשעים ביד צדיקים. וטמאים ביד טהורים. אופה, זה סיפור. טמאים ביד, מה זה מוסיף לנו? אחרי שכבר למדנו את כל הבחינות האחרות. מה זה טמאים ביד טהורים? טמאים ביד טהורים שהרשעה אמר נבל בליבו. אין אלוקים. איפה הוא אומר אין אלוקים? לא בפיו, אלא בליבו. מה זה ליבו? בנקודת הלב העמוקה ביותר. בציור הלב הפנימי ביותר. שזה הנקודה הכי חזקה. שם הוא אומר, אין אלוקים. איזה עוצמה של כפירה. כפירה, יש כפירות חיצוניות. פלוני אמר, כך הוא כך, כפירה זה חיצוני. יש אדם שכופר במילותיו. יש אדם שכופר באמצעות מחשבתו. יש אדם שכופר באמצעות מידותיו. יש אדם שכופר באמצעות נקודת הלב הפנימית והעמוקה ביותר. זה משהו אחר. תחשבו על אדם ששונא את חברו. שנאה יוקדת. איפה נמצאת השנאה בעיקר? איפה היא מרוכזת? ברגש? לא. בציור הלב. זו נקודה מאוד פנימית. שם מתרכזת עיקר האיכות, גם של המידות הטובות, ולהבדיל, גם של המידות הרעות. זה נקרא טמאים ביד טהורים. כלומר, הם הביאו את עצמם להתנגדות לישראל, לא רק בנקודה חיצונית, אלא בנקודת הלב. בתשוקה פנימית אדירה, בתוך הלב. זה נקרא טמאים ביד טהורים. וזידים ביד עוסקי תורתך. זה המחשבה, מה זה זידים? מה זה זדון? לעשות בזדון זה לעשות בכוונה, נכון? זידים. למה זה נקרא זד? זה מלשון נזיד עדשים, שאדם במחשבתו מבשל רעיונות איך להרע. זידים, ניצול המחשבה בשביל לתחבל תחבולות. לא שמענו על המחשבה עד עכשיו. ראינו כמות, ראינו גבורה טבעית, ראינו מידות ומעשים רעים, ראינו ציור הלב, עכשיו כוח המחשבה. זידים את כל כוח המחשבה לנצל כדי להתנגד, כדי להילחם. ביד עוסקי תורתך, מה עם ישראל עושה עם המחשבות שלו? מקדיש אותם לתורה, עוסקי תורתך. אם כן, כל היתרונות של הרשעה, שהם בפועל, הם בעוצמה, אל מול הבכוח של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא הפך את כל המשוואה. מסרת רשעים ביד צדיקים. כלומר, הצדקות יצאה אל הפועל בעוצמה, והתברר שהיא חזקה יותר מהרשעות, היא מנצחת אותה. הכמות, כן? המעטים, הם באו עם האיכות וניצחו את הרבים. התברר שמידות טובות מנצחות מידות רעות. כדאי לא לגנוב, כדאי לא להגיד לשון הרע, זה כדאי מאוד. זה הרבה יותר כדאי מאשר להגיד, גם יש לך רווח מדומה כתוצאה מזה שאתה תגיד לשון רע. כדאי לא להגיד, מסרת רשעים ביד צדיקים. הצדקות יצאה אל הפועל וניצחה את הרשעה הכמותית וגם האיכותית. אחרי הניצחון הגדול הזה, יש פה תהליך שלם, איך עם ישראל מתייחס לניצחון הזה. הניצחון הזה בעצם זה ניצחון של השם. עשית שם גדול בעולמך, קודם כל זה קידוש שם שמיים, מתוך כך קיומם של ישראל. ויש קשר בין הדברים, קידוש השם הוא תמיד קשור לעם ישראל. עשית שם גדול, ואת לעמך ישראל עשית תשועה, ועם ישראל, איך הוא מתייחס לתשועה? הוא, בסור מירה, פינית, כן, פינו את החלך, עשה טוב, הדליקו את המנורה, קבעו 8 ימים בהלל והודעה, איך עם ישראל מתייחס לתשועה הזו, איך הוא ממשיך את הישועה הזו אל תוך התרבות שלו, וקובע אותה לדורי דורות. וחנוכה זה אחד הימים, כמדומני, שלא עתידים להיבטל. לעתיד להיבטל.